הגברים לא האמינו. עקרת הבית היא מרגלת גרעין. כתבתו של עופר אדרת. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר. ב-1935 נקלעה מרגלת הסובייטית סוניה, אורסולה קוצ'ינסקי בשם נעוריה, למצב כמעט בלתי אפשרי. ערב יציאתה למשימה חדשה בשליחות ברית המועצות, התברר כי בהיריון, פרי רומן שניהלה עם המפקד שלה במחתרת הקומוניסטית. כשסיפרה על כך לבעלה ואבי בנה הראשון, הוא דחק בה לבצע הפלה. גם המאהב היה בדעה דומה. מי שעמדה על סירובה החלו השניים, הבעל והבוס, להתכתב מאחורי גבה כדי לדון בדרכים לשכנע אותה להפסיק את הריונה. סוניה לא נעתרה להפצרותיהם וילדה את ביתה, אחות למחיצה לבנה הבכור. בנוסף, פרי רומן עם גבר שלישי במספר, בא לעולם בהמשך. היא הייתה אם במשרה מלאה שהתעקשה לשלב בין עיסוקה המסוכן והחריג וגידול ילדים, שני עולמות מתנגשים, לכאורה. ואולם עד מהרה גילתה, וכך גילו גם אפיליה, כי מה שנראה תחילה כחיסרון הוא בעצם יתרון. סיפור הכיסוי של עקרת בית שהפוליטיקה ממנה והלאה סייע לה להסתיר את עיסוקה האמיתי ולהדוף חשדות פוטנציאליים. תינוקות מספקים כיסוי טוב, אמרה. לרגל פרסום התרגום לעברית של הביוגרפיה שלה, הסוכנת סוניה, המרגלת הנועזת של המלחמה הקרה, הוצאת חלט, מספר ההיסטוריון והסופר הבריטי בן מקנטייר, מחברם של רבי מחר בתחום הריגול, על דמותה היוצאת דופן. בהיסטוריה היו הרבה נשים מרגלות, אבל אני לא מכיר עוד אישה שהייתה בעת ובעונה אחת גם מודיעה, גם בלדרית וגם קצינת מודיעין בחירה, הוא אומר בריאיון למוסף הארץ. אתה שב ומדגיש בספר את היותה אם אישה ומרגלת. אני מניח שהיינו מתרשמים פחות מהתארים האלה, אם, לדוגמה, אם היו נקשרים בשמו של גיבור ספרך הקודם, אולג גורדייבסקי, המרגל הרוסי הבכיר ביותר של השירות החשאי הבריטי. לא היינו מדברים אז על היותו אב בעל ומרגל, נכון? אנחנו צריכים לבחון את החיים של אורסולה בהקשר של התקופה שבה חיה. הדגש של האימהות היה שונה מאוד מהגישה הנהוגה כיום. רבים ביקרו אותה על כך שהזניחה את החובות ההוריות שלה, כביכול, באופן שלא היו מתבטאים אילו הייתה גבר. בזמן התחקיר לספר איתר מקנטייר את ילדיה. לכל אחד מהם היה סיפור שקשור בפרק אחר בביוגרפיה הסוערת של הסוכנת היהודיה הקומוניסטית המסורה, שרגלה נגד הפשיסטים במלחמת העולם השנייה ונגד בריטניה וארצות הברית במלחמה הקרה. לצד המידע שסיפקו לו, הוא עיין במכתבים, ביומנים, בספרי זיכרונות שלה ושל גיבורים נוספים בדרמה של חייה, וכן צלל לתוך תיקים השמורים בארכיון הפדרלי של גרמניה, בארכיון השטאזי, המשטרה החשאית בגרמניה המזרחית, ובארכיון ה-MI5, סוכנות הביון הבריטית. התוצאה היא סיפור, שלולא היה מגובה במראה מקום ובצילומים, ניתן היה לחשוב כי הוא בדיוני. מי שיחפש מידע על אורסולה בגוגל בעברית, התקשה למצוא אותו, גם 21 שנה אחרי מותה. לצד עיסוקה החשאי, תרמו לכך גם ריבוי השמות שלה. אורסולה קוצ'ינסקי, אורסולה המבורגר, אורסולה ברטון וגם שם בדוי לחלוטין, רות ורנר, שבו התפרסמה לימים כסופרת ילדים. אפילו בסקירה של המרכז למורשת מודיעין בנושא שירותי המודיעין הסובייטיים בבריטניה ובגרמניה, היא מוזכרת בחצי משפט. סוניה, שהגיעה לדרגת קולונל בצבא האדום, הפעילה בשיא פעילותה רשת של מרגלים קומוניסטים בלב תוכנית חקר הגרעין של בריטניה, והעבירה למוסקבה מידע שסייע למדענים סובייטים לבנות פצצת גרעין. היא נולדה ב-1907, כבת השנייה מבין ששת ילדיה של משפחה יהודית עשירה ומבוססת כלכלית וחברתית בברלין, שהייתה מזוהה עם חוגי השמאל. אביה היה הכלכלן והדמוגרף המפורסם רוברט קוצ'ינסקי, מחלוצי השימוש בנתונים סטטיסטיים לעיצוב מדיניות חברתית. בין מכריהם של הוריה היו רבים בחוגי השמאל האינטלקטואלי של ברלין, בהם קארל ליבקנט, ממקימי הליגה הספרטקיסטית, שנרצח עם שותפתו רוזה לוקסמבורג ב-1919. האומנית קטה קולוויץ, שעל שמה כיכר קולוויץ המפורסמת בברלין, הצייר מקס ליברמן, ולטר רטנאו, שר החוץ היהודי היחיד בתולדות גרמניה, שנרצח אף הוא בהמשך, ואלברט איינשטיין. האם למוצאה היהודי הייתה השפעה על חייה? היא לא הייתה יהודיה אדוקה במיוחד, אבל חורבן הקהילה היהודית בגרמניה, השואה, רצח רבים מבני משפחתה, כל אלה מילאו תפקיד מרכזי בשנאתה לנאצים ובנחישותה לרגל למען ברית המועצות. כשהייתה בת 16, בימי רפובליקת ויימר הסוערים, השתתפה בפעם הראשונה בהפגנה קומוניסטית. המכות שחטפה שם משוטר נצרבו בגופה לזמן מה, ובנפשה לנצח. ב-1926, כשמלאו לה 19, הצטרפה למפלגה הקומוניסטית הגרמנית. 4 שנים אחר כך מישהו לחץ על דבשת הגז במסלול חייה, שנה מאז בלי הפסקה בין יבשות, ארצות וערים מגוונות, בזהויות דויות ולצידם של גברים שונים, והכל בשליחות האידיאולוגיה. התחנה הראשונה הייתה בסין, לשם יצאה ב-1930 בעקבות בעלה רודי המבורגר, אדריכל יהודי שקיבל עבודה בתכנון בנייני ממשל בשנחאי. בשעה שבעלה היה עסוק מעל שולחן הסרטוטים, נקלעה אורסולה למערבולת שמצידה אחד הלאומנים בראשות צ'יאנג קאי שק ומצידה האחר הקומוניסטים בהובלת מאו צטונג, שהסתייעו בברית המועצות אשר ראתה בסין יעד חשוב במהפכה העולמית. אורסולה חברה על הצד הקומוניסטי מתוך ביטחון בצדקת דרכו של הפרולטריון הסיני המדוכא שבהנהגת הקומוניסטים ימוטט את הסדר הקפיטליסטי והאימפריאליסטי. האישה שהכניסה אותה לעולם הריגול הייתה דמות מפורסמת. אגנס מדלי, סופרת אמריקאית, שגויסה לרגל בשירות הקומוניזם במסווה של עיתונאית גרמניה. מקנטייר מגדיר אותה כצרור של סתירות, ומונה בין היתר את היותה ביסקסואלית, שטענה שהומוסקסואליות היא סטייה שניתנת לריפוי, מתנגדת לנישואים, שנישאה פעמיים, פמיניסטית שהשתעבדה לשורה של גברים, ועוד. כשנפגשו השתיים בתיווך של מכר משותף, סמדלי הייתה כבר בורג חשוב במנגנון הריגול הסובייטי, כדברי מקנטייר, אשר סייע לקומוניסטים הסינים. אורסולה הוקסמה ממנה, וייתכן כי היחסים ביניהן הרחיקו לכת מידידות בלבד, והיו רומנטים ורבויי תשוקה. סמדלי הכירה לאורסולה את המאהב שלה, ריכרד זורגה, המרגל הסובייטי הבכיר ביותר בשנגחאי בימים ההם. לפי מקנטייר, הוא הזכיר את ג'יימס בונד לא רק במראה, בטעמו במשקאות אלכוהולים וברדיפת השמלות, אלא גם בשל כישורה ואומץ ליבו. המפגש בין המאהב של הסופרת האמריקאית ובין היהודיה הקומוניסטית הנלהבת סלל את הדרך להפיכתה למרגלת בעצמה. תוך זמן קצר חלקו אורסולה וסמדלי לא רק את המאהב, שגם בקסמו נשבתה, אלא גם את אומנות הריגול. בהודעות ששלח למוסקבה הוא כינה אותה בשם הקוד שבחר לה, סוניה. היא השתתפה במבצעי ביון בסין, בפולין ובשוויץ, ובסוף גולת הכותרת בבריטניה. היא חיה חיים כפולים. ביומיום הייתה עקרת בית צעירה שגידלה את בנה הקטן, והפוליטיקה ממנה והלאה. אף אחד מהמכרים שלנו לא העלה על דעתו אפילו בחלומותיו הפראיים ביותר, שאני, אמו של ילד קטן, הייתי מסכנת את משפחתי ואת כל מה שבנינו לנו בסין, וקושרת קשרים עם קומוניסטים, אמרה. נשיותה, אימהותה, הריונה וחייה השלבים לכאורה סיפקו לה את ההסוואה המושלמת, כותב מקנטייר. גברים פשוט לא האמינו שעקרת בית שמכינה ארוחת בוקר מאבק ביצים, שולחת את ילדיה לבית ספר ורוכבת על אופניה ברחבי הארץ הכפרית, מסוגלת להיות מרגלת של ממש. בכל מקום היא עשתה חיל, תוך שהיא עיוורת לפשעים שבוצעו בשמה ובחסותה של האידיאולוגיה שבה האמינה, מהם סבלו גם קרוביה וחבריה. אחד מהקורבנות האלה היה בעלה הראשון ואבי בנה בכורה, שנעצר על לא עוול בכפו ובילה כעשור בגולגים. ב-1937 הוא ענק לאיתור הדגל האדום, המדליה הקרבית הגבוהה ביותר בברית המועצות באותה תקופה. אנשי הצבא האדום הריעו תרועות ממושכות ורמות, אולי מפני שהייתי האישה היחידה, ציינה לימים. לימים קיבלה שוב את אותו האיתור. 5 שנים לאחר מכן, ב-1942, בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, נכנסה להיכל התהילה של הריגול הקומוניסטי. זה קרה בבית קפה מול תחנת רכבת בברמינגהם באנגליה, מקום מושבה החדש. אורסולה קיבלה תיק עבה ובו 85 עמודים של מסמכים מסווגים שקשורים בתוכנית הגרעין הבריטי. האיש שמסר לה אותו היה קלאוס פוקס, פיזיקאי גרמני, שנמלט מפני הנאצים לבריטניה. כמוה הוא היה קומוניסט מושבע. כמוה ריגל לברית המועצות ממניעים אידיאולוגיים. צריך שגם לברית המועצות תהיה פצצה משלה, הסביר. המפגש הראשון של השניים הפך את פוקס לאחד המקורות החשובים ביותר שסיפקו מידע לאורסולה. הסודות המדעיים שהעביר לברית המועצות היו בין אוצרות המודיעין המרוכזים ביותר בהיסטוריה, כותב מקנטייר, ומספר על 570 עמודים של דוחות, חישובים, סרטוטים, נוסחאות ודיאגרמות על פיתוח הנשק הגרעיני. חלק מהחומר שהעביר היה כה מורכב וטכני, עד שאי אפשר היה להצפין אותו ולשדרו ברדיו, ולכן אורסולה העבירה אותו הלאה בשיטת המגע החטוף. מסירת חומר זריזה מאדם לאדם, שצופה מיומן לא יבחין בה. לפי דוח של המודיעין הצבאי הסובייטי, פוקס הצליח להטביע בפלסטלינה כמה מפתחות של מרכז המחקר הגרעיני בברמינגהם, וכך התאפשר להכין מהם העתקים, שאפשרו לו להשיג מסמכים סודיים רבים מהכספות של עמיתיו. הכינוי של פוקס במודיעין הצבאי הסובייטי העיד על החשיבות שייחסו לו. Enormous, עצום. בקשתו שהמידע שהעביר יונח ישירות על שולחנו של סטלין התמלאה במלואה. כך, לדוגמה, ביוני 1943, סטלין העביר לשר החוץ שלו, מולוטוב, 12 שאלות על מיזם הפצצה האטומית ודרש תשובות מיידיות. ממשרד החוץ הוא עברה הרשימה לראש המודיעין הצבאי, ששלח אותה ישירות לאורסולה. פוקס סיפק גם כעת את הסחורה וחיבר דוח עשיר ומפורט. בהמשך הצטרף פוקס לפרויקט מנהטן, המיזם האמריקאי לייצור פצצת האטום הראשונה בעולם. שם, מעבר לאוקיינוס, עתיד היה פוקס להיות עד לניסוי הראשון של פצצת האטום האמריקאית במדבר ניו מקסיקו ביולי 1945. 4 שנים לאחר מכן פוצצו הסובייטים פצצה כמעט זהה וסיימו את המונופול של וושינגטון על הנשק הגרעיני. פוקס היה אחד האחראים לכך והוגדר לפיכך לימים כגדול מרגלי העידן הגרעיני. רב המרגלים המזרח גרמני מרקוס וולף כתב שפוקס תרם את התרומה היחידה הגדולה ביותר ליכולתה של מוסקבה לבנות פצצת אטום ושינה את מאזן הכוחות בעולם כששבר את מונופול הגרעין של אמריקה. כמה מרגלים נוספים פעלו לצידו. כולם כבר נחשפו. האחרון שבהם, אוסקר סבורר היהודי, התגלה רק לפני 2 שנים. הצלחה נוספת שנזקפה לזכותה של אורסולה הייתה החדרה של מרגלים סובייטים אל מבצע ריגול אמריקאי בתוך גרמניה הנאצית. לפי התוכנית שנרקמה ב-OSS, הארגון שקדם ל-CIA, ב-1944, קבוצה של גרמנים אנטי-נאצים יגויסו בבריטניה, יאומנו ויצוידו באמצעי תקשורת חדישים ויוצנחו בגרמניה. משם ישלחו לארצות הברית מידע על המתרחש בתוך הרייך. אורסולה הצליחה לגייס למשימה כמה מהמועמדים, קומוניסטים בהשקפתם, להם מוסבר כי הם יעבדו אמנם עבור האמריקאים, אבל אדוניהם האמיתיים יושבים במוסקבה, וכי כל פעילותם נעשית באישורה של ברית המועצות. לפי התוכנית, הצנחנים אמורים היו להעביר לברית המועצות מידע על הטכנולוגיה האמריקאית שבה השתמשו. מקנטייר מספר כי גולת הכותרת הטכנולוגית של אותו מבצע היה השימוש הראשון במכשיר רדיו ידני דו-כיווני מטלטל, שאפשר תקשורת מהקרקע אל האוויר. את ההתקן, שכונה בהמשך ווקי-טוקי, הוא מכנה מבשרו של הטלפון הנייד. ייתכן כי הקריירה של אורסולה בתחום הריגול הייתה נמשכת עד להתמוטטות מסך הברזל, אך ב-1950 היא נגדעה. זה קרה מיד לאחר שאמריקאים עלו על עקבותיו של פוקס, מדען הגרעין המרגל. לאחר מעצרו נמלטה אורסולה למזרח גרמניה ושבה לברלין, עיר הולדתה. אורסולה זנחה את עסקי הריגול והתפרנסה לאחר מכן כסופרת ילדים. היא מתה בשנת 2000 בגיל 93. כמה שבועות אחרי מותה, הכתיר אותה נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בתואר סוכנת על של המודיעין הצבאי. מקנטייר כותב כי ההשפעה הקומוניסטית עליה התמתנה עם השנים, אך לא התפוגגה לעולם. מדוע לא המשיכה לשרת את ברית המועצות גם לאחר מכן, במקום מושבה בטוח בגרמניה המזרחית? היא הייתה מותשת. אני חושב שהיא השתוקקה לחיים מסוג אחר, לא חשאיים כל כך. הגברים לא האמינו. עקרת הבית היא מרגלת גרעין. כתבתו של עופר אדרת. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.